אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
גבוהה גבוהה, שיחה פילוסופית על כל מה שבכותרות, עם ויויאנה דייטש.
היי, אני ויויאנה דייטש, אנחנו על גבוהה גבוהה, תוכנית בה מדי שבוע ניקח פיסת מציאות אקטואלית ונפרק לה את הצורה הפילוסופית. השבוע נעסוק בנושא שלצערנו הוא תמיד אקטואלי, אלימות, כקונספט וכאונטולוגיה. נבדוק איך הוגות והוגים שונים ניגשים אל המושג ומטפלות בו. נתחיל בסוציולוגיה של מקס ובר, ונעבור דרך חנה ארנט, פרנץ פנון, ג'ודי בטלר, ואולי מי יודע נגיע גם אל מהטמה גנדי. איתי באולפן דוקטור אריאל הנדל, ראש קבוצת הלקסיקון לתיאוריה פוליטית ומנהל אקדמי שותף במרכז מינרווה למדעי הרוח באוניברסיטת תל אביב. שלום אריאל.
שלום ויויאנה.
תודה רבה שהגעת לשוחח
תודה
איתי.
תודה על ההזמנה.
אנחנו היום הולכים אל המושג ולא להוגה מסוים. אז בואו נחשוב איך הפילוסופיה באופן כללי נוהגת לחשוב על המושג הזה, אלימות.
אז נדמה לי שבאופן כללי האלימות הפוליטית די מתעלמת משאלת האלימות, שזה לכאורה מוזר, כי אלימות, כמו שציינת, נמצאת איתנו כל הזמן, ונמצאת אצלנו באופן שהוא חלק מתוך השלטון הפוליטי, ההתנגדות לשלטון הפוליטי, האלימות מטעם המדינה, נגד המדינה, אלה דברים שנוכחים בחיים שלנו כל הזמן. אבל באופן כללי האלימות, הפילוסופיה הפוליטית והפילוסופיה בכלל, לא הקדישה הרבה מאוד מחשבה לאלימות, וגם כשהיא כן מתייחסת לאלימות, היא בדרך כלל חושבת שזה מושג שהוא די ברור כשלעצמו. Mm-hmm. זאת אומרת, רוב הטיפול הוא בשאלה של לגיטימציה לאלימות, חוק ואלימות, mm-hmm. איזו אלימות נחשבת למוצדקת ואיזה לא, וכמעט לא שואלים את השאלה מהי אלימות.
כלומר, אנחנו באמת, כמו שהזכרנו בהתחלה, זה כאילו, מתי זה לגיטימי להפעיל אלימות? זו השאלה שנשאלת.
כן, זאת אומרת, אצל מקס ובר, שאת באמת הזכרת, ההגדרה שלו של המדינה המודרנית, זה הגוף שמחזיק במונופול על אמצעי האלימות הלגיטימיים. עכשיו, ההגדרה הזו, שהרבה פעמים לא חושבים על הרדיקליות שלה, בעצם אומרת, המדינה מפעילה אלימות כל הזמן. היא אומרת, האלימות נוכחת כל הזמן. המדינה, הכוח שלה, זה בקביעת הלגיטימיות. של האלימות.
אנחנו מדברים כמובן על צבא, משטרה.
כן, זיגמונד באומן אמר פעם שחוק וסדר לא אלימים, זה למעשה סתירה מושגית. כלומר, חוק וסדר מחייבים שימוש באלימות.
או איום בשימוש באלימות.
או איום בשימוש באלימות, נכון.
אז שאלת האלימות נעה סביב הלגיטימיות, אוקיי? אם האלימות היא לגיטימית או לא לגיטימית, ולא סביב האלימות עצמה. אין עיסוק במהי אלימות? כלומר, אנחנו מדברים רק על אלימות במובן של אנחנו רואים מעשה אלים כלפי גוף, אז אנחנו מזהים אלימות, או מה מוגדר כאלימות בכל זאת, חוץ מהעניין הלגיטימציה?
אז שוב, ברוב המוחלט של המקרים, ההנחה היא שאנחנו פשוט מזהים אלימות כשאנחנו רואים אותה. כלומר, לא צריך לשאול מהי, אלא פשוט ההנחה היא שאנחנו יודעים, אי אפשר לטעות כשרואים אלימות, וגם ההוגים שכן קצת מותחים את גבולות האלימות, רק מהפגיעה הגופנית הישירה, לפעמים נכנסים לדמדומים אפילו קצת, שזה כבר לא מספיק ברור בכלל למה זה נקרא אלימות, נניח המסע המפורסמת על ביקורת האלימות של בנימין, הוא מדבר על שביתה כאלימות, ומדבר על צורות שונות ש... כאילו אצלו הוא
מדבר שם על החוק בעיקר, נכון?
בדיוק.
החוק כאלימות?
המסע נפתחת כאת האלימות צריך לחשוב אך ורק בזיקתה לחוק ולסדר. הרוב המוחלט של ההוגים שכותבים על אלימות, גם כשאלימות מופיעה בכותרת הספר, אם זה ספרים של גידנס שמדבר על אלימות ומדינת הלאום ואלימות, האלימות בדרך כלל מוקדש לה איזה פוטנוט אחד, איזו הערת שוליים, שאומרת, בספר זה התייחסתי לאלימות כפגיעה מכוונת בגוף. כן, מין משהו שהוא מאוד מאוד פשוט, לכאורה. וגם כשמדברים על אלימות מילולית, אז זה לרוב סוג של השאלה. זאת אומרת, מה זה אלימות מילולית? זה, אם אני עכשיו אקום ואעליב אותך ואפגע בך בצורה ישירה ופוגענית, אבל יש לזה ממד אירועי, כלומר, משהו מתפרץ, אם זה סתירה ואם זה כללה, והמחשבה היא של פגיעה ישירה באדם מתוך כוונה מודעת, זו התפיסה השגורה של אלימות.
אז איזה הוגים בכל זאת נותנים לנו איזושהי תפיסה טיפה יותר מורכבת, תפיסה יותר אחרת?
אז אני חושב שאנחנו יכולים לחשוב על שורה של הוגות והוגים, שבאופן מעניין גם מרביתם נמנו בשלב כזה או אחר על מי שנפגעו מאלימות, מדבר כקבוצה סוציולוגית. זה לא מקרי שבכתיבה הזו אנחנו נמצא את היהודייה חנה ארנט, נמצא את הסובייקט הקולוניאלי פרנץ פנון, כלומר מי שנחשף לגזענות ולאלימות, ג'ודית בטלר, אודרי לורד, הוגות והוגים שחושבים על האלימות מתוך
חוויית קיום שלהם.
כן, ממש כחוויה קיומית.
אז בוא נתחיל מארנט, מה היא אומרת לנו?
בסדר גמור, אז אצל ארנט צריך לחשוב את מושג האלימות מתוך איזשהו רקע פילוסופי טיפה יותר ארוך. זאת אומרת, לא להתחיל ממושג האלימות, אלא אולי להתחיל בצורה טיפה רחבה יותר. ארנט, אחרי מלחמת העולם השנייה והשואה, כותבת שני ספרים מכוננים שהפכו להיות הספרים שהכי מזוהים איתה. הספר הראשון על הטוטליטריות, יסודות הטוטליטריות, שיוצא ב-1951, ובו ארנט מנסה לאפיין את המבנה הטוטליטרי של השלטון. והסטליניזם והנאציזם נכנסים לאותו סל, באותה תקופה זה לא כל כך ברור, כי סטלין הציל אותנו מהנאציזם,
כן.
ולהכניס אותם לתוך אותה תובנה של אותו משטר פוליטי, זה משהו שהוא לא כל כך מובן מאליו, אבל זו צורת שלטון שארנט מאפיינת כשלטון ללא פוליטיקה. עכשיו, ברור שהמפלגה הפוליטית הייתה הדבר הכי חשוב והכי יסודי בשתי צורות השלטון האלה, המפלגה הקומוניסטית, המפלגה הנאצית, אבל אצל ארנט פוליטיקה זה האופן שבו אנשים מתאגדים ביחד לחשוב על תנאי חייהם ולייצר שינוי ולפעול באופן קולקטיבי, ושלטון ללא פוליטיקה זה אומר שהמנגנון והשלטון וכוחו על היחידה והיחיד הם חזקים כל כך שכולם מתנהלים כבודדים גם בתוך ההמון. כלומר, גם באומות שיש בהן מיליוני בני אדם, המשטר הטוטליטרי מבוסס על בידוד ועל פחד ועל אלימות, שתכף אני אסביר מה זה אומר מהבחינה שלה, והאלימות הזו מייצרת מצב שבו לשלטון יש כוח לא אבסולוטי, אבל שואף להיות אבסולוטי, כי הוא מבודד את העם ליחידים.
ארנט באמת יש לה תפיסה שממשיכה את אריסטו, שהאדם הוא יצור פוליטי. בלי היכולת שלו להיות פוליטי, כלומר, מעורב בפוליטיקה, בהסדרים של חיי היום-יום, משהו באנושיות שלו מוגבל.
ואז בעצם, וזה בדיוק מוביל לשאלה, שממש כותרת הספר הבא של ארנט מ-1958, המצב האנושי. כן, זה בדיוק הדבר הזה. מהו אותו human condition בכותרת המקורית באותה תקופה, ב-1958, כאשר אנחנו כבר עוד כמה שנים אחרי מלחמת העולם, אבל לתוך המלחמה הקרה, האיום הפצצה האטומית נהיה יותר ויותר חזק, והתחושה שהאנושות על איזה סף מחודש. ובספר הזה היא מנסה לפנטז, כלומר, אם המחקר שלה על הטוטליטריות הוא מחקר שנובע מתוך האימפיריות ממש,
כן,
ההיסטורית,
כן.
בספר המצב האנושי הוא ספר פילוסופי יותר, והיא מנסה לדמיין בו את המצב ההופכי. כלומר, אם הטוטליטריות מאופיינת בשלטון ללא פוליטיקה, היא רוצה לייצר פוליטיקה ללא שלטון.
אוקיי.
שזה אומר בעצם פוליטיקה שמבוססת על הכוח האנושי המשותף, באופן ש... כמה שפחות מתמסד לתוך מנגנונים קיימים שמכתיבים אחר כך את הדקענות של השלטון שהיא מזהה בטוטליטריות. עכשיו, הספר הזה הוא הרבה יותר ניסיוני ופילוסופי מהבחינה הזו, אבל הוא גם ספר שבו היא מבהירה בצורה יותר ברורה את המושגים שלה. כלומר, התחלתי מהטוטליטריות כדי להצביע על המהלך שהיא עושה. אבל אחת מנקודות הליבה בספר זה כשהיא דנה במושג הכוח, הכוח הפוליטי.
אוקיי.
והיא אומרת, ההגות הפוליטית לאורך השנים, הפילוסופיה הפוליטית, מערבבת בין סוגים שונים של כוח. היא לא נותנת דין וחשבון פילוסופי אנליטי דיו על השאלה מהו הכוח הזה שאנחנו מדברים עליו. אז היא מבחינה בין כוח פיזי וכוחות הטבע וכל מיני סוגים של כוח, אבל בסופו של דבר מה שמעניין אותה מבחינת המחשבה על השלטון זה שלושה סוגי כוח. הראשון שהיא קוראת לו authority, כן, סמכות. זה, היא אומרת, זה האופן שבו אנחנו מכבדים כוח בלי שאנחנו לגמרי יודעים למה. אנחנו נולדים לתוך זה, היא אומרת, זה כוחו של האב על ילדיו, אוקיי, היא אומרת אב, אנחנו לא חייבים לקבל רק את כוחו, כן, של האב, אבל אנחנו יכולים להבין למה באופן קלאסי, כן, זה כאילו, כן, הסמכות האבהית, כן, תיזהר, כן, שאני לא אקרא לאבא.
כן.
והיא אומרת, זה מצד אחד הדבר שאנחנו מכבדים באופן כמעט בלתי מודע, אבל זה גם סוג של כוח שמאוד קל לו להתפוגג. הרגע שבו אנחנו מבינים שהאב הוא רק בן אדם, הרגע שבו אנחנו מגלים שאנחנו יכולים להגחיך את השלטון ושום דבר לא קורה. אז היא אומרת, זה כאילו מצד אחד משהו מאוד חזק, אבל זו השאיפה של כל שלטון, זה לזכות בלגיטימיות המובנת מאליה הזו, שבה למה? בגלל שאמרתי, ואתם יודעים שכך צריך לעשות.
אוקיי.
Okay. עכשיו, מה קורה כאשר שלטון מאבד את כוח הסמכות שלו, את האוטוריטי? הוא פונה לאלימות. ושוב, אנחנו יכולים גם פה לחשוב על מה שלפעמים בסוציולוגיה מדברים על משבר האבהות, נכון? בהגירה לפעמים אומרים, כאשר האב מאבד את הסמכות שלו, אז יש פתאום, יש גם מעבר לאלימות, אלימות דומסטית, mm-hmm. אלימות בתוך הבית. למה? כי הציפייה היא שימשיכו לציית לי ולא מצייתים, ואז אני פונה לאלימות. אבל המושג שהכי חשוב...
שאם אתה ממש אלימות פיזית, אנחנו נשארים בתחום הנשק, כוח, במובן הפיזי.
זה לא רק, זה גם משטר של פחד, זה משטר של בידוד, זה בדיוק הצורות הטוטליטריות של השליטה.
כן, כן.
מדוע? בגלל שהכוח, פאוור, שזה המושג הכי חשוב אצל ארנט, שזה הכוח של אנשים לפעול ביחד.
להתאגד פוליטית, לפעול.
בדיוק, היא אומרת, not only to act, but to act in concert.
כן.
לפעול ביחד, הכוח המשותף הוא הדבר הכי חזק שיש, והוא יכול להפיל כל שלטון. לכן, אם מישהו רוצה לשלוט, לא משנה אם זה האב במשפחה, או השליט במדינה, האלימות היא הכלי שמפרק את הכוח.
אוקיי.
לכן, מה שארנט בעצם אומרת, זה ככה, היא אומרת, האלימות היא תמיד דבר אינסטרומנטלי. כלומר, זה לא יוצר שום דבר, זה רק כלי שמשמש כדי לפרק דברים אחרים. הוא לא יכול לייצר שום דבר משל עצמו. הוא רק מעקר יצירתיות ואת היכולת של מה שהיא קוראת לו הולדה. כלומר, היכולת לייצר משהו חדש מתוך עצמנו, מתוך המשאבים שלנו. האלימות הורסת את כל הדברים האלה, ולכן היא מתפקדת כצורת שליטה, אבל סופה להיכשל, כי אי אפשר להחזיק באלימות לאורך זמן, בדיוק בגלל שהיא לא בורית שום דבר. היא לא מעניקה לגיטימציה.
גבוהה גבוהה. שיחה פילוסופית על כל מה שבכותרות.
ארנט מתמקדת במובן הפוליטי לגמרי. אני חושבת שגם פנון, פרנץ פנון. בואו כמה מילים עליו, כן. נתחיל.
כן, בעצם פנון, לפני שאני אגיד עליו כמה מילים, אומר בלי לומר מפורשות לארנט שהוא לא מסכים איתה. שבעיניו האלימות היא משהו שמייצר משמעות שבורא עולמות, ותכף אנחנו ניכנס לזה יותר.
באמת יש איזה משהו אצל ארנט, כן, שאומרת שהאלימות היא קץ הפוליטיקה, נכון? כלומר, אי אפשר להיות פוליטיים, אז יש פנייה לאלימות, נכון? וזה, אין הידברות, יש אלימות, זה קץ הפוליטיקה. ופנון אומר לנו, לא רבותיי, וגבירותיי.
אז פנון יליד האי מרטיניק, קולוניה צרפתית באותו הזמן, נולד ב-1925, בתור בחור צעיר עדיין מתגייס לצבא הצרפתי במלחמת העולם השנייה, ונשאר בתום מלחמת העולם ללמוד פסיכיאטריה בצרפת. באותה תקופה הקולוניאליזם מתחיל לייצר מה שאפשר לקרוא לו סוג של תופעת לוואי, כאשר עם הקולוניאליזם באופן כללי, עד אותה תקופה, היה בעיקר לבנים במושבות, פתאום, אחרי הגיוס לצבא, כשיש פתאום יותר, אפשר לקרוא לזה חלחול, של מה שמתורגם לעברית כמיושבים, the colonized, שעוברים גם למטרופולין האירופאי. וצרפת מאפשרת את זה. אגב, יש מדינות כמו אנגליה שאצלן זה בלתי, זה משהו שלא יעלה על הדעת, שיעברו מהקולוניה, כן, קנייתים לא הוזמנו ללמוד בלונדון, בצרפת, כחלק מאיזושהי מחשבה ציוויליזטורית כזו, זו מחשבה אחרת, ופנון מתגורר בפריז הלבנה, לומד פסיכיאטריה, כמו שאמרנו, ובשלב מסוים, בשנות ה-50, עובר לאלג'יר ועובד כפסיכיאטר בבית חולים צבאי. תוך כדי העבודה שלו, הוא נחשף גם בעצם כאיש טיפול, גם לחוויותיהם של מעונים אלג'יריים, וגם לחוויותיהם של המענים הצרפתים. כלומר, הוא מטפל בעצם גם בחיילים וגם באלג'יריים.
כלומר, אלה שמפעילים האלימות ואלה שהאלימות מופעלת עליהם.
בדיוק.
כן.
ותוך כדי זה הוא מפתח יותר ויותר תודעה...
אפילו פנומנולוגית אפשר...
כן, פנומנולוגית שבעצם עוברת איזושהי מחשבה, שתכף אנחנו נפרט עליה אולי טיפה יותר, מלחשוב על גזענות כמשהו שמופעל על היחיד, למחשבה על קולוניאליזם כמשהו שמופעל על ציבורים גדולים, ובמובן מסוים, באיזשהו רפרנס לקריאה המרקסית והאנגלסית המפורסמת, פועלי כל העולם התאחדו.
כן.
כי אתם אומנם עובדים במדינות שונות ובצורות שונות, וכל אחד הוא יחיד ומיוחד.
אבל כולכם מנוצלים.
אבל כולכם מנוצלים באותה צורה.
כן.
הפנייה שלו לאומות הכבושות, המיושבות, הוא אומר... כן, אלה אנגלים ואלה בלגים ואלה צרפתים, ופה השליטה היא עקיפה ופה היא ישירה, בסופו של דבר, אנחנו כולנו נשלטים באותה צורה. ואז הוא חוצה את הקווים, ומצטרף ל-FLN, לארגון השחרור האלג'יראי, כותב את ספרו השני, המקוללים עלי אדמות, שבו הוא עוסק במושג האלימות, הפרק הראשון נקרא על האלימות, והספר יוצא ב-1961, ושבועות ספורים אחר כך פנון נפטר מסרטן, מלוקמיה, כשהוא בן 36.
וואו.
אבל הספר הייתה לו השפעה כבירה בתקופה הזו של הדקולוניזציה של שנות ה-60. הוא הפך להיות ממש סוג של מעין תנך ומדריך וספר שמתווכחים עליו וקוראים אותו בצורה משותפת. ובספר הזה פנון אומר, אלימות היא דבר חשוב. אלימות היא דבר חיובי בהקשרים מסוימים.
בוא תסביר לנו.
אז אני אסביר. אבל אולי לפני זה, אני אתחיל אולי מהספר הקודם שלו. אור שחור מסכות לבנות יוצא בשנות ה-50, 1952, אם אני זוכר נכון, כן, 1952, והוא נכתב מתוך החוויה של אדם שחור בפריז, אדם שחור בצרפת הלבנה. הוא שחור כמעט יחיד ברוב המקומות שהוא נמצא בהם. הוא מאוד מאוד הושפע באותה תקופה מהאקזיסטנציאליזם, ובעיקר ממחשבתו של ז'אן פול סארטר, על המבט. עכשיו, מה הדבר הזה אומר? עבור סארטר, הזהות שלנו היא לא דבר קבוע, אלא אנחנו מזהים את עצמנו דרך מבטו של האחר. כלומר, אני מגדיר את עצמי דרך האופן שבו אני רואה אותך מתבוננת בי.
כאדם שחור...
כאדם שחור, האופן שבו מתבוננים בנו, זה מיד מקבע אותנו בתוך איזושהי זהות.
לגמרי.
עכשיו, נקודה חשובה נוספת אצל סחט, ואז אני אעבור לפנון, זה שהמבט הוא הדבר שהופך אותנו לסובייקטים, או שמקבע אותנו כאובייקטים. למה הכוונה? אם אני עכשיו מביט בך ואת מביטה בי, ואני מכבד את המבט שלך כמי שגם כן מגדיר אותי. כלומר, המבט שלך הוא, יש אצלנו איזשהו הדהוד, ואז שנינו סובייקטים שמגדירים אחד את השני. עכשיו, כל מפגש כזה הוא סוג של איזשהו תיאטרון, נכון? אנחנו מציגים משהו, אנחנו מציגים את עצמנו, מזהים את עצמנו, רואים את עצמנו דרך עיני האחר. כאשר אני לא מכיר במבטו של האחר, אני הופך אותו לאובייקט בלבד. כשמדברים על חפצון, כשמדברים על להפוך אישה לאובייקט מיני, זה אומר לראות אותה, בלי לכבד את מבטה המוחזר.
כן. אוקיי?
זה
כן.
אובייקט בלבד, חפץ בלבד, אין יכולת, המבט לא שווה כלום. ומה שפנון רוצה, זה שיקירו במבט שלו, שהוא לא יהיה רק אובייקט, כזה שמביטים בו, אלא כזה שיכול גם להביט באחרים, ולכונן איתם מערכת יחסים, כמו שצריכה להיות בין שני סובייקטים.
כן.
ואת הדבר הזה הוא לא מצליח לעשות, והתסכול שלו נובע מתוך זה. ואני רוצה להקריא מתוך פרק שנקרא ניסיונו הקיומי של השחור, שזה מתוך הספר אור שחור מסכות לבנות, וכבר בניסיונו הקיומי אנחנו שומעים את האקזיסטנציאליזם, כן? זה ממש רפרנס ישיר לזה. והפרק נפתח כך, קושי מלוכלך או בפשטות, הנה קושי. כלומר, לא צריך להגיד קושי מלוכלך, אלא רק הנה קושי, כבר מזהים אותי, ממקמים אותי. הגעתי לעולם ובליבי רצון להעניק משמעות לדברים. נפשי משתוקקת להימצא בראשיתו של העולם, אך הנה נמצאתי כחפץ בין שאר חפצים. כלומר, המבט שלי אמור לייצר דברים בעולם, אבל המבט שלי הוא לא עובד, כן? זה לא עושה את זה. כשאני קלו באובייקטיביות הרומסת הזו, כלומר, כאובייקט מוחלט, התחננתי לזולת. והוא ממשיך ואומר, המבט של הזולת או קיבע אותי או החליק עליי. כן, או שזה ייצב אותי ואמר, תראו, הנה קושי, ואז זה אומר הכל. או שהוא פשוט, או שהתעלמו ממני. הוא אומר, אני יושב במטרו הצפוף, ואף אחד לא יושב לידי, אף אחד לא מביט בי. והוא ממשיך ואומר, מיד כשהתעמתתי עם הלבנים, עם המבט הלבן, הייתי אחראי לגופי, אחראי לגזעי, לאבותיי, העפתי על עצמי את המבט האובייקטיבי, גיליתי את שחורותי, את מאפייני האתניים, אכילת האדם, הפיגור השכלי, הפטישיזם, הפגמים הגזעיים. המבט, הוא אומר, אני לא מצליח להשתחרר ממנו. ואז יש רגע שבו הוא יושב במטרו, והפרק הזה הוא כולו נסוב ככה סביב הסיטואציה הזו של, להיות במרחב הציבורי. והוא מתאר, יש אמא עם ילד, והוא אומר, הילד מפחד ממני, הילד רועד, ואני רועד כי קר לי, והילד חושב שאני רועד מרוב זעם. והוא נצמד לאמו, ואמא שלו אומרת, תסתכל, הוא יפה הקושי הזה.
וואו.
ואז פנון אומר, הקושי היפה שם זין עליכם, גבירתי. ואז הוא ממשיך וכותב, הבושה יתרה את פניה. סוף סוף השתחררתי מהעלאת הגירה שלי, ובו בזמן הבנתי שני דברים. זיהיתי את אויבי ויצרתי שערוריה. שיא העונג, אפשר להתחיל להשתעשע.
כלומר, הוא מגיב לאלימות באלימות.
הוא בעצם אומר ככה, אני מחזיר את המבט הזה, אני מבין שאם אני מנסה להיות, תראו אותי, אני בן אדם, זה לא עובד. אם אני משיב במלחמה, אז אני בעצם מייצר את עצמי כסובייקט. עכשיו, סאחטר אומר שהבושה נולדת כאשר סובייקט מרגיש שהוא הופך לאובייקט. הדוגמה שהוא נותן זה מציצן. אם אני מציץ דרך חור המנעול על מישהו, אז אני הסובייקט המוחלט, כי הכוח שלי, אני רק רואה ולא נראה, האחר הוא האובייקט המוחלט, אבל אז פתאום בא מישהו ותופס אותי, ואומר, תראו, תראו, סוטה. ובאותו רגע אני הופך להיות אובייקט, ואני מתבייש.
כן.
מה שפנון אומר פה, הבושה שיתרה את פניה, זה הרגע שבו גיליתי את היכולת שלי להיות סובייקט.
כן.
דרך הפעולה הזו.
כן.
ובגלל זה גם ביטאתי את הכללה הזו בצורה מפורשת, כי הוא אמר את זה כך. כן. כן. זה נאמר בצורה כזו, אם זה לגיטימי.
קטע קשה, כן. קטע ממש מכאיב.
ואז הספר כולו אומר, השחורים לא יכולים אף פעם להשתחרר, אלא אם כן, יש את הרגע הזה של החוצפה, של הגילוי האחר.
כן.
ואז, כאשר הוא כותב כמה שנים אחר כך את המקוללים עלי אדמות,
כן.
אחרי שהוא כבר עבר מפריז לאלג'יר, והצטרף לחזית השחרור האלג'יראית, ל-FLN, הוא בעצם לוקח את זה מהסיטואציה המאוד מקומית, אוקיי, של התגובה במטרו בצרפת, למחשבה שהיא יותר כללית, שהיא עכשיו מחלקת את העולם לשניים. הלבנים והכבושים, המתיישבים והמיושבים. ובעצם הרגע הזה, כן, של הגילוי שאנחנו נעשים סובייקטים רק כשאנחנו מתקוממים ומקללים בחזרה, הופך להיות המסד העקרוני להצדקת האלימות, האלימות המאורגנת.
אז גם הוא נע סביב שאלות של הצדקה ולגיטימציה?
לא, זאת אומרת, אני חושב שהוא כן מגיב לזה באיזשהו אופן לא, זאת אומרת, זה לא הדבר שהוא מדבר עליו בתור הנושא, אבל הרי כולנו יודעים שאלימות זה רע. נכון, כך לימדו אותנו.
נכון, אבל הוא הופך, הוא אומר, זה רע, אבל אם היא מופעלת עליי, אני יכול, אני אפילו צריך להפעיל אותה בחזרה כדי להישאר, לא יודעת, בן אנוש.
בדיוק. או... זה הדבר שהוא שם עליו את הדגש. זה לא האלימות ככלי. כלומר, הוא לא אומר רק, הם מבינים רק כוח, נצליח להשתחרר אך ורק באמצעות אלימות, ולהתייחס אליה כאל הכרח בעל יגונה. לא, האלימות עצמה היא הדבר, כמו שהכללה היא זו שהפכה אותו להיות הסובייקט ואת אותה אישה להיות האובייקט, הוא בעצם אומר כך, קצת ברוח הגליאנית של האדון והעבד, של
כן.
לפני שהעבד בעצמו ימרוד באדון וישעבד אותו באותה מלחמה, הם לא יוכלו להיות שווים. זה לא יקרה, כי האדון לא יכיר בעבד.
כן.
רק כשהוא יהיה אפילו לרגע אחד אדון בעצמו,
כן.
אפשר יהיה להגיע להכרה הזו. ואז הדבר שפנון אומר בפרק על האלימות, זה לא רק זה שאי אפשר לערער על העולם המכווץ, זרוע היסורים בדרך של אלימות מוחלטת, אני מצטט מתוך הפרק,
כן.
אלא הדקולוניזציה האלימה היא באמת ובתמים בריאת בני אדם חדשים. הדבר המיושב, הדבר, כלומר האובייקט, נהפך לאדם באותו תהליך עצמו שבאמצעותו הוא משתחרר. האלימות היא גם הכלי וגם הדבר עצמו.
כן.
כן, זאת אומרת, היא האינסטרומנט, אבל גם האמצעי שבאמצעותו אנחנו הופכים את עצמנו לבני אדם, לסובייקטים.
והוא מדבר על אלימות, הוא מגדיר איזו אלימות? כלומר, הוא מדבר על מובן פיזי, על מובן מילולי, על איזה אלימות הוא מדבר?
בכתיבה שלו, בחלק היותר תיאורי, כלומר, כשהוא מתאר את העולם הקולוניאלי, אנחנו מבינים שהאלימות הקולוניאלית היא לא רק האלימות הגופנית. האלימות היא כל הצורות של השיעבוד, של השליטה, של היצירה של מרחבי מחייה עניים ומוזנחים ופגיעים, של כל האופנים שבהם האלימות היא לא רק אלימות שפועלת ישירות על הגוף, זה בפירוש גם כן שם, אבל זה גם ההפיכה של האדם לאובייקט מוחלט. הפיכתו מסובייקט חברתי, פוליטי, וכולי למי שהוא אך ורק כלי שרת בידי המתיישבים הקולוניאליים, או שהם מתעלמים ממנו לחלוטין, או שהם משעבדים אותו. ובהקשר הזה, זו באמת אלימות שגם חוקרים אחרים דיברו עליה. למשל, חוקר בשם יוהן גלטונג דיבר על אלימות מבנית, structural violence, שזה אומר שלפעמים מערכים של כוח, מערכים של שליטה, מייצרים אלימות מבנית, גם אם היא נבנית לאורך זמן, גם אם היא לא פועלת עלינו ישירות על הגוף, זה דומה למשטר הטוטליטרי אצל ארנט. ברגע שיש מרחב של איסורים, של שליטה הדוקה, של פגיעה בחיי היומיום, זה כבר נהיה סוג של אלימות.
פתאום יש לי שאלה על ארנט, דווקא. פתאום הם לא נראים לי כל כך שונים. אני רק שואלת, מה ארנט מציעה ביחס לאלימות? כי היא אומרת, מצד אחד, זה סוף הפוליטיקה. מצד שני, בא פנון ואומר, לא רבותיי, זה לא סוף הפוליטיקה, בשביל שזה לא תהיה, אנחנו צריכים גם אנחנו להשתמש באלימות. ומה אומרת ארנט, כשמופעלת האלימות, מה אפשר לעשות אם ההתאגדות היא לא אפשרות?
אני אתחיל מזה שכמו שציינת יפה, אצל ארנט זה סוף הפוליטיקה, אצל פנון זו תחילת הפוליטיקה.
כן, כן.
זאת אומרת, זה לא רק חלק מהפוליטיקה. זו ההתחלה. בלי האלימות לא נוכל להגיע למצב בכלל של הפוליטיקה, כי אנחנו רק סובייקטים מפורדים ומפוררים.
אובייקטים.
אובייקטים, כן. אובייקטים מפורדים ומפוררים.
זה מה שיהפוך אותנו לסובייקטים.
עכשיו, ארנט, למיטב ידיעתי, לא נותנת על זה ממש דין וחשבון. כלומר, היא לא מדברת על התקוממות, אלימה. כן, יש הוגים אחרים, למשל אלבר קאמי כותב את הספר שלו על המרד, האדם המורד.
כן.
ושואל איך זה שתמיד התקוממויות והמהפכות הכי צודקות בעולם, המהפכה הצרפתית, המהפכה הקומוניסטית, ספרטקוס ברומא, איך זה הופך להיות מהר מאוד משטר אלים ודכאני בעצמו? והתשובה שלו זה ש... האלימות שמופעלת במסגרת המרד יודעת רק לשלול ולא לבנות. יש בה רק ממד שיודע להגיד את זה אנחנו לא רוצים, את זה נהרוס בכוח, אבל אין את הממד שגם בונה משהו חדש. ולכן, הדבר היחיד שנשאר זה איזשהו כוח של טיהור מתמיד, שבו המהפכה אוכלת את עצמה, כי באיזשהו שלב, ותסליח לתיהורים הסטליניסטיים, אף אחד לא קומוניסט מספיק, אף אחד לא מהפכן מספיק, תמיד צריך להמשיך ולטהר ולחסל.
נגיד אם מהפכה מתחילה מאיזושהי דיכוטומיה, באיזשהו שלב צריך לעבור מעבר לדיכוטומיה ולראות משהו מחדש, שזה משהו משותף, כי אחרת באמת אי אפשר לבנות שום דבר.
אגב, גם פנון עצמו, שבדרך כלל מצטטים מתוך הפרק הראשון הזה שלו על האלימות, ושם באמת הבהרה שאלימות היא הכלי היחיד והטוב שהמיושב, הקולונייז, צריך להשתמש בו. אבל חלק מההטייה הזו, כאילו, לדבר עליו ממש כעל מין נביא האלימות, זה גם בגלל ההקדמה לספר שכתב ז'אן פול סארטר, שבעצם הקצינה עוד יותר את הדברים של, 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 של פנון עצמו. כותב כך, הוא אומר, חיסול של אירופי משיג שתי ציפורים. הוא מחסל בו זמנית את המדכא ואת המדוקה. הדבר שנותר הוא אדם אחד מת ואדם אחד חופשי.
וואו.
כן, והוא אומר גם, הוא כותב לאירופאים, והוא אומר, שימו לב, הספר הזה לא נכתב עבורכם, הוא נכתב עליכם, מדברים עליכם פה. אתם לא חלק מהשיחה, אתם האובייקטים של הספר הזה. אז בגלל זה לא נותר לכם אלא להמתין לאלימות המוצדקת שתבוא על ראשכם בקרוב, וכן, והוא לקח, זאת אומרת, הוא הקצין עוד יותר את הדברים של פנון, כי פנון, בהמשך הספר, אחרי שהוא מדבר על האלימות כמה שמשחרר, הוא מדבר על היום שאחרי, ואולי ציטוט אחר שאפשר להביא מתוך הרצאה שהוא נשא, הרצאה לגזענות ותרבות שהוא נשא ב-1959, והוא אומר כך, ברגע שתשוחרר התרבות המקובעת והקשיחה של הכובש, היא תוכל להיפתח סוף סוף אל העם שהפך לאח של ממש. שתי התרבויות יוכלו להתאמת להעשיר זו את זו. האוניברסליות תמונה בהחלטה לקבל את היחסיות ההדדית של התרבויות השונות לאחר המצב הקולוניאלי. כלומר, מבחינתו האלימות היא באמת משהו שנחוץ לרגע מסוים, אבל המטרה היא לא
כן.
להשמיד את האחר, אלא
כן.
לגרש אותו מתוך עמדת כוח,
כן.
ורק אז להיות שתי אומות סובייקטיביות, ואז אפשר לדבר, ואז מרטיניק וצרפת יכולות להתנהל כשתי מדינות, כשני סובייקטים שמכירים זה בזה, ואז להתחיל גם להתעמת וגם להפרות, אבל כך כולנו עושים. דיברתי על האלימות המבנית, יש גם אלימות איטית, זה משהו שרוב ניקסון מדבר עליו, והוא מדבר על האופן שבו לפעמים אלימות היא מצב שמתפתח לאט ושלוקח זמן. הוא מדבר על זה בעיקר בהקשרים של זיהום סביבתי. אוקיי, זה ההקשר שהוא מדבר עליו, אבל אם אנחנו ניקח דוגמה, זה ברור שאם מנכ״ל של, של חברת כימיקלים כלשהי, או, או לא יודע, מונסנטו, או דופונט, או כל אחת מהחברות הללו, המנכ״ל יבוא וישפוך חבית של חומר כימי על מישהו ברחוב, זו תהיה פעולה אלימה. לעומת זאת, הזיהום האיטי של הסביבה על ידי אותם אנשים עצמם, אותם גופים עצמם, או ההזנחה של, של סביבות מגורים ומחיה, זה פשוט יותר לאט. לא רואים את האירוע, לא רואים את ההתפרצות. אבל הממד האלים...
זה שחיקה איטית כזאת בלתי נראית.
כן, ושהיא בסוף גורמת
כן.
לתוצאות שלפעמים חמורות יותר. עכשיו, ארנט דיברה על זה בתור הבנליות של הרוע. זה המצב שבו אנחנו עושים משהו בכלל בלי מודעות אליו.
כן.
אנחנו חלק מתוך איזשהו ממסד, איזושהי עבודה, ואנחנו עושים את הפעולות האלה באופן יומיומי. ההשפעות שלהן, הרי אם אנחנו מסתכלים על ההיבטים הסביבתיים, אז מדובר על כמות עצומה של מתים ונפגעים בכל שנה. אבל המחשבה שאפשר להאשים את החברות המזהמות באלימות,
כן.
כן, אם אני חושב על המצב ביערות הגשם באקוודור, ששם יש ממש זיהום של חברות ששופכות את הנפט לתוך הנהר, אז לתפוס את זה כאלימות, כי זו פגיעה בגוף, זו פגיעה בחיים, זו פגיעה בבני אדם.
כן.
עכשיו, הסיבה שאני מדגיש את הדבר הזה, כי פנון בעצם אומר שאלימותו של המיושב, של הקולונייזד, היא אלימות שרואים, כי לכבוש, למיושב, אין את הכוח להפעיל את אותו סוג של אלימות שהשלטון יכול להפעיל. הדבר היחיד שנותר לו זה האלימות המתפרצת. הרי הוא לא יכול עכשיו להטיל חוקים דקניים על מי ששולט בו. לאנשי מרטיניק אין את הכוח, ואז האלימות הנראית, והוא בעצם אומר, כן, כאשר אלג'יראי רוצח חייל צרפתי עם סכין, אז אנחנו מדברים על האלימות, אבל כאשר הגדודים נמצאים בתוך הרבעים האלג'יראים, זה השלטת סדר.
כן, זה כל הדיון בצבא לעומת טרור.
נכון, וזה מחזיר אותנו שוב לשאלת הלגיטימציה, שככל שהאלימות יותר שגורה ויותר מצויה, אנחנו פחות רואים באלימות.
כן, כן. אז נגיע לבטלר, שהיא בת זמננו למעשה.
נכון. אז ג'ודית בטלר, הוגה פמיניסטית, מוכרת, ספרה האחרון שיצא לפני כשנתיים, נקרא The Force of Non-Violence. ספר שלא תורגם לעברית, לפחות לא...
כוחה של אי האלימות?
כן, כוחה של אי האלימות. ונקודת המוצא של בטלר היא כזו. היא אומרת, Non-Violence, כן, אי אלימות, נתפסת הרבה פעמים כסוג של נסיגה מכוח, איזו גישה אתית, שהיא כמעט בודהיסטית, כן, מין משהו כזה של השלמה. ואני לא רוצה להפעיל כוח באופן אישי, כי הכוח, האלימות היא משהו שהוא מזהם את הנפש וכולי, ואז זה מין פציפיזם שהוא פסיבי בעיקרו. ומה שבטלר מציעה, זה מושג שהיא קוראת לו aggressive non-violence, אי אלימות אגרסיבית. זו אי אלימות שהיא לא אישית, כן, זה לא בחירה אתית אישית של אני לא רוצה ללכלך את ידיי באלימות, אלא היא אלימות שלוקחת את כל מה שדיברנו עליו בהקשרים גם של ארנט וגם של פנון, של יצירת הסובייקטיביות המשותפת והכוח המשותף במונחים הארנטיאניים והסובייקטיביות במונחים של פנון, דרך זה שאנחנו ניצבים ביחד, לא משנה אם זו הפגנה גדולה וחזקה, אבל שאומרת אנחנו לא ננקוט באלימות נגד האלימות של המשטרה או של הצבא. ואם זה בסוג של צעדות לא אלימות, והזכרת קודם את גנדי, אז כמובן שזו דוגמה נהדרת. וההבנה שהיא האלימות, היא לא אומרת שאני נשאר במצב של האובייקט, אלא שאני מייצר את עצמי כסובייקט, וכסובייקט קולקטיבי, אבל אם לצטט את אודרי לורד, בלי להשתמש בכלי האדון, בלי להשתמש באותה שפה ובאותם כלים של מי ששולט בי, אלא בצורה שהיא צורה אחרת.
למה היא קוראת לזה אגרסיבי?
כי אני חושב שחשוב
לה לומר... כאילו בכל זאת חשוב לה האלימות הקטנה שם בפנים.
כי אני חושב, לפחות זו הצורה שבה אני קראתי את הספר, אגרסיביות זה משהו שנובע מתוך עצמך. אלימות מופעלת על האחר.
אבל אם אני מפעילה אגרסיביות, אני לא מפעילה על מישהו אלימות?
בצורה שבה בטלר רואה את זה, או אם הזכרתי את אודרי לורד, אז אודרי לורד דיברה על הכעס של האישה השחורה. היא אומרת, מאשימים אותן כל זמן שאנחנו כועסות. בוודאי שאנחנו כועסות. אנחנו כועסות כי מופעלת עלינו אלימות כל הזמן. גם מהגברים השחורים, וגם מהגברים הלבנים, וגם מהממסד, וגם מהקפיטליזם. וכולם מפעילים עלינו אלימות כל הזמן. הכעס שלי הוא האופן שבו אני משמרת את האוטונומיה ואת הסובייקטיביות שלי. בזה שאני לא מפעילה אלימות נגדית, אבל הכעס מזכיר לי שאני קיימת כאישה, כסובייקט. ואני קוראת בטלר בצורה דומה.
כשהיא מדברת על אלימות, היא גם מדברת על אלימות יותר מתפרצת ויותר במובן הפיזי. מה הופך אלימות לאלימות? אולי זה יבהיר לנו את ה...
כן. זו שאלה קשה, כמו כל שאלה פילוסופית.
כן.
בדרך כלל, כמו שאמרנו, חושבים על אלימות כהפעלת כוח לא לגיטימית.
כן.
זו ההגדרה הרבה מאוד פעמים. אבל דיברנו על ובר שאמר, הלגיטימיות נקבעת על ידי המדינה בעצם.
כן.
אלימות ישנה בכל מקרה, אבל המדינה מעניקה לגיטימציה לסוגים מסוימים של אלימות. אבל גם חוץ מזה, אנחנו יכולים לראות צורות שונות של הטלת מום בתעשיית הבשר, החלב, הביצים, אפילו ברית מילה. יש שם הטלת מום בגוף, אבל זה משהו שאנחנו רואים אותו כמשהו שהוא נורמלי, שהוא לגיטימי, אז אנחנו לא נגדיר אותו כאלימות. ואז זה בעצם אומר שבאיזשהו אופן פרדוקסלי אולי, ככל שיש יותר אלימות, יש פחות אלימות. כי אם יש המון אלימות סביבנו, אז היא רגילה ונורמלית, ואז אנחנו לא קוראים לה אלימות. אנחנו לא מזהים אותה כאלימות, לא יוצאים כן, לדעת כאלימות.
כן.
אלימות נשארת רק הדבר העודף. לצורך העניין, אם אני אחזור לתעשיית החי, מדי פעם מתפרסמים סרטונים על עובדים שמתעללים גם באיזו פרה בדרכה לשחיטה. אבל השחיטה היא לא אלימות, כן, בתפיסה הרגילה, אלא רק הבעיטה שאותו עובד נתן לפרה רגע לפני.
כן.
אז כאן אנחנו כבר מבינים שאי אפשר להגדיר אלימות רק מתוך שאלת הלגיטימציה, כי זה לא עובד.
כן.
ואז אפשר לדבר על אלימות כמשהו שאפשר לחשוב על כוונה, אוקיי? אלימות זה משהו שנעשה מתוך כוונה מודעת, השאלה היא המבצע, מי שמבצע את האלימות, אבל הרבה פעמים אנשים לא מודעים. כל מה שדיברנו עליו עכשיו...
כמו הבנליות של הרוע.
בדיוק. כן. בלגיטימציה. כן. לעבוד באיזושהי עבודה, להיות שוטר בסיטואציות מסוימות.
כן.
אנחנו לא תמיד מודעים לזה שאנחנו מפעילים אלימות, והפעולה עצמה, אותה הפעולה יכולה להתאפס כאלימות או לא כאלימות. ניתוח שבו חותכים גוף לא יהיה אלימות, כי הוא הליך רפואי, אבל הוא יהיה אלימות אם זה יהיה בסיטואציה אחרת. ואני חושב שבסוף אנחנו יכולים לחשוב על אלימות, רק מתוך הזווית של נפגעת או נפגע האלימות. זאת אומרת...
אם יש קורבן.
בדיוק. ומתוך הפרספקטיבה של הפגיעה, שזה אומר שלצורך העניין, למי שנפגע מאלימות, זה לא בהכרח חשוב האם הפגיעה הייתה באלימות מתפרצת או באלימות איטית, או באלימות מבנית יותר ושלטונית. אם אלימות היא משהו שמפרק את
האנושיות,
שמכאיב, שמפריד בין בני אדם, שמייצר מצב שבו יש לנו לפני ואחרי, אלימות יכולה ממש לפרק את האנושיות.
כן.
אלימות מערערת את האמון שלנו בעולם, כי אנחנו כן. סומכים על העולם שיש בו איזשהו היגיון שלא יפגעו בנו בצורה שתהפוך אותנו לאובייקט. כשהופכים אותנו לאובייקט מוחלט, ושוב, זה מחזיר לפנון ומחזיר לכל מי שאנחנו דיברנו עליו, ובוודאי כשיש פגיעה ישירה בגוף, אז יש שם את, את הממד האלים.
אז מה שבטלר אומרת באי-אלימות אגרסיבית, זה להתנגד באמת לאותה אובייקטיביזציה שאנחנו מדברים עליה, שהיא האלימות, מבלי לייצר את השני כאובייקט. כלומר, אני לא מפעילה עליו בחזרה, כלומר, אני כועסת כן, וזה כוח מניע אולי, אבל אני לא הופכת את השני לאובייקט. ואז אני לא פוגעת בו באופן אלים. וכל זה קורה בצורה, היא מציעה את זה בצורה מאוגדת, נכון? כלומר, זה לא יחידים שעושים את זה, זה שהוא משהו חברתי.
כן, זו פעולה פוליטית. בדיוק כמו שאצל פנון, האלימות היא אלימות מאורגנת, היא אלימות משותפת. זה לא אני מחליט להיות אלים לבד. זאת אומרת, גם אם יצאתי לפעולה מסוימת בתור יחיד, אני חלק מתוך הקולקטיב של הכבושים או של המיושבים, הקולונייזד. ואצל בטלר זה דומה, והיא מדברת בעריכות על פנון. היא לוקחת את כל נקודות המוצא שלו, אבל אומרת, זה לא חייב להיות מתורגם לאלימות שכנגד, אלא אנחנו יכולים לייצר את אותו האפקט דרך אותה אי-אלימות.
השיחה שלנו גורמת לי לחשוב על האמנה החברתית. ומשהו שגם אמרתי לך בשיחה המקדימה של האם זה לא מצב הכרחי? כלומר, ברגע שהתאגדנו, בהכרח יש בפנים בחוץ, בהכרח יש איזושהי פעולה אלימה.
אז א', לידת המושג בכלל של אותה אמנה חברתית אצל הובס נבעה מתוך אלימות.
כן, כן.
זה מתחיל ממלחמת הכל בכל, מהפחד של כל אדם מכל אדם. השוויון בין כולם זה בעובדה שאת כולנו יכולים להרוג בקלות. זו אצלו הגדרה הרדיקלית לשוויון.
וזה באמת הופך את הלגיטימציה לאמצעי האלימות למדינה. זה הופס,
כן,
באמת.
בדיוק. ואז, כן, כשהוא אומר בעצם מהי אותה התאגדות, אותה אמנה חברתית, אנחנו מוותרים על זכותנו להפעיל אלימות אחד כנגד השני, ומעניקים את המונופול על כל סוגי האלימות לשליט, הוא פשוט הבריון הכי חזק.
כן.
אבל אנחנו נותנים מוטב בריון אחד מאשר כולנו מפחדים כל אחד מכל אחד בכל רגע נתון.
כן.
אבל לידת האמנה החברתית היא מתוך רגע של אלימות. כן,
אצל רוסו לא.
נכון. אצל רוסו זה סיפור הפוך. בכלל אנחנו התחלנו כפרעים אצילים וילדים מאושרים, ואז החברה קלקלה אותנו.
נכון.
יש שתי צורות של מחשבה בפילוסופיה הפוליטית.
אוקיי.
שתי צורות עקרוניות. יש הוגים שמאמינים שאפשר להגיע לקונצנזוס לגבי דברים. כן, בדרך כלל מחשבה ליברלית, אולי ג'ון רולס, אולי אחרים, אנחנו מדברים, או הברמס והספירה הציבורית, פוליטיקה היא האופן שבו אנחנו דנים וחושבים בצורות פתוחות ורציונליות.
בסוף יש איזושהי הרמוניה.
בסוף אנחנו מגיעים לאיזושהי הרמוניה, כי כולנו יצורים תבוניים, ויש לנו יותר משותף מאשר מפריד, ואנחנו יכולים להגיע לקונצנזוס. מול זה יש הוגים שנקראים הוגים אגוניסטים, שאומרים שיש קונפליקט
מובנה.
תמיד ותמידי ומובנה, בכל מצב חברתי.
כן.
ושאין אפשרות ולא צריך לשאוף בכלל לבטל את המצב הזה, כי אין קונצנזוס. פוליטיקה היא מפגש של אנשים שונים, פרטים שונים, קבוצות שונות.
הטרוגני בהכרח.
הטרוגני, ופוליטיקה היא תמיד גם חיכוך.
כן.
אבל השאלה היא האם אנחנו נשארים יריבים, או שאנחנו הופכים להיות אויבים, באופן שבו שנטל מוף מתארת את זה.
כן.
אני אומרת, כי יריבים פוליטיים, ממשיכים לקיים מסגרת שבה שניהם סובייקטים, והם יכולים לא להסכים זה עם זה בצורה מוחלטת.
אבל לא באלימות.
אבל הם לא מוחקים אחד את השני.
כן, כן.
אויבים מנסים כבר למחוק אחד את השני, וזה הרגע של האלימות.
כן.
אלה היחסים האנטגוניסטיים, יחסים של שלילה.
כן.
כן, שאני יכול להתקיים רק אם אני שולל לחלוטין את השני. והדבר הזה, זה הרגע שממנו מנסים להימנע. כן, אם אנחנו מדברים על בטלר, למשל, אז לא להפוך למלחמת רחוב ולמצב של אויבות, אלא למצב שבו אני מתעקש או מתעקשת על הסובייקטיביות שלי, בלי לשלול את הצד השני.
אז בפועל היא ממש, ההמלצה שלה זה בגבולות מה שאנחנו מכירים מהדמוקרטיה, הפגנות, עצומות, כאלה דברים, או שהיא מתארת משהו יותר...
הפגנות, עצומות, שביטות, כל צורה של הפרת סדר...
סגירת כבישי, לא יודעת.
עצירת המכונה, כל הדברים האלה...
שמפרים...
מהבחינה הזו היא מאוד ארנטיאנית. זאת אומרת,
ממש.
הכוח הוא כוח משותף. כן,
אזרחי.
אזרחי, והוא קיים רק כל עוד ממשיכים להפעיל אותו, וממשיכים לקיים אותו, ואז הוא באמת מייצר את אותו כוח. אבל גם עוד משהו שאני חושב שמאוד חשוב להדגיש אותו, אם אנחנו מדברים על אי-אלימות. יש לפעמים נטייה... להטיף לאחר לאי-אלימות. כלומר, לא לחשוב על האלימות שאנחנו מפעילים, אלא לחשוב על אלימותו של האחר, נכון?
לכל יש נטייה להטיף על האחר, אתה ואתה ואתה, אני ממש סבבה.
אבל זו הדרך להגיד, למה שלא תפנו למאבק בלתי אלים? בטלר תשלול את המחשבה הזו מראש, ותגיד, אי-אלימות היא משהו שאנחנו יכולים לבחור בו לגבי עצמנו. זה לא משהו שאנחנו אמורים להטיף למישהו אחר, או אולי ככה אם נדבר בחזלית, אז קשוט עצמך אחר קשוט אחרים. קודם כל,
אל תפעיל אלימות.
על האלימות שלי, ורק אחר כך להתחיל ולחשוב על אלימותו של האחר.
אפרופו בודיזם.
אפרופו. ואז זה בעצם אומר שאם אנחנו מדברים גם על אלימות, שהיא אלימות... איטית, ואלימות מבנית, ואלימות שאנחנו מפעילים לפעמים בצורה שאנחנו לא מודעים לה. כדי שאי-אלימות באמת תייצר שינוי, צריך לעשות אי-אלימות לא רק מהאי-אלימות הגופנית והמתפרצת, אלא גם אי-אלימות של אלימות מבנית, לגיטימית, סדורה כזו שלא רואים אותה.
וזה אנחנו עושים בחברה שאנחנו חיים בה. אנחנו מדברים על עצמנו.
נכון. זה סוג של איזושהי התפרקות... להבין שאפשר לשלוט או לייצר סדר או להגיע למטרות שרוצים להגיע אליהן גם בלי אלימות. כן? זאת אומרת שאי האלימות תהיה גם עמדתו של החזק וגם של החלש. זה בעצם הדבר שאומרת. כי הרי למי אנחנו מפנים בדרך כלל? האלימות היא אלימותו של החלש לרוב. זו האלימות שאנחנו רואים. אנחנו הרי לא פונים אף פעם.
זה מה שאנחנו מאפיינים כאלימות.
כן, הרי גם בסיטואציה כרגע, ניקח את רוסיה ואוקראינה. בסדר, ככה, כדי לדבר על הרגע שבו אנחנו מדברים. אז אנחנו כן אומרים, פוטין והצבא הרוסי מפעילים אלימות וכובשים את אוקראינה, אבל אנחנו נחשוב, האם אוקראינה צריכה אולי לנקוט דווקא באי-אלימות כדי להתנער, או שדווקא כן להשיב אלימות? אנחנו לא נדבר על זה שרוסיה צריכה לנקוט אי-אלימות. כלומר, ה-non-violence זה תמיד של מי שמתנגד. ומה שאנחנו צריכים לחשוב עליו זה להיות מודעים, כאן זו אלימות ברורה, נכון? אלימות של מלחמה, אלימות של כיבוש. אבל אנחנו תמיד לוקחים חלק במערכים שונים של
שמפעילים אלימות.
שמפעילים אלימות.
כן.
וחלק מהחשיבות של לחשוב אלימות ברצינות, זה לראות יותר ויותר אלימות סביבנו. זה לראות את האלימויות שאנחנו לא רואים. זה לראות
כלומר, לחשוף את האלימות הלגיטימית כאלימות.
זה לעשות איזושהי דפטישיזציה, כן, שמשים אצל מרקס, זה דפטישיזציה של הסחורה, להגיד, זה לא סתם סחורה, יש לה היסטוריה, היא באה מאיפשהו, מישהו יצר אותה, היא מגלמת יחסים חברתיים בתוכה. אז להסתכל על העולם שלנו ולראות, ואם אנחנו אומרים שהזווית היא הזווית של הקורבן, אז זה אומר שאנחנו באמת צריכים, זאת אומרת, המחקר פה הוא גם מחקר אנתרופולוגי במידה רבה, מחקר שמנסה לראות, לא רק להגיד, טוב, שנייה, איזו אלימות אני הפעלתי היום, אלא לפקוח את העיניים ולראות את מי שסביבנו, ואת מי שגם במעגלים הקרובים וגם הרחוקים,
כן.
שבהם האלימות שאנחנו לא מודעים לה, מייצרת אחרים כאובייקטים, פוגעת בהם, מחלישה אותם, מחאיבה להם וכולי, ואז לחשוב קודם כל על נסיגה מאלימות.
אני חושבת שתוך כדי אם אנחנו יוצאים מהדיון הפוליטי, או השיחי, כשאנחנו רואים אלימות, לגיטימית, לא לגיטימית, אנחנו יודעים שזאת אלימות. אנחנו מרגישים שזאת אלימות. זה שהשיח מגדיר זה אלים, זה לא אלים, בסדר, אבל אם איננו פקוחות, ואנחנו רואים כאב או סבל שנגרם למישהו, זה דבר ברור. גם כשמי שמפעיל אותו הוא מפעיל אותו באופן לגיטימי, לפחות אני מקווה שלי זה ברור, אני לא יודעת. אם זה נכון לגבי
אני לא כל כך בטוח. סתם אני לוקח דוגמה. מי שעובד במפעל לייצור טילים.
כן.
והוא עובד שם כי
בתעשיית הביטחון, תורם
נכון, כי הוא מהנדס, הוא מהנדס מוכשר, והוא יודע לחשב מסלולים בליסטיים ולבנות מנועים.
כן, חזרנו לבנאליות של
זה, זה חלק, זאת אומרת, זה חלק מתוך מתוך כלכלת האלימות במובנה הרחב. וזה מתחיל מלראות את הדבר הזה, ובאמת מלהסתכל לאן, כאילו איפה הדבר הזה משפיע ובאיזה אופנים.
דוקטור אריאל הנדל, תודה רבה לך על השיחה המעניינת הזאת.
תודה לך.
אני ויויאנה דייץ', את כל הפרקים של גבוהה גבוהה אפשר לשמוע ביישומון או באתר של כאן, או בכל אפליקציה שבה אתן נוהגות ונוהגים להזין להסקטים. אני מקווה שנהניתם והחכמתם. תודה רבה. אנחנו נשתמע במחשבה הבאה.
אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.